ברוכים הבאים לפודקאסט אורחים בקפקפים. כאן אורית וולף, אני שמחה לארח אתכם בפודקאסט חדש שכולו שיחות אמיצות ללא מסכות. האורח הראשון לפודקאסט הזה הוא הפרופסור דן אריאלי. מיד מתחילים. שלי, דן אריאלי, פרופסור דן אריאלי, איזה כיף לארח אותך כאן. אתה יודע, שמך הולך לפניך, אין צורך כמעט להציג, אבל בכל זאת נספר שאתה פרופסור לכלכלה התנהגותית, לפסיכולוגיה, עובד עם כל כך הרבה אוניברסיטאות בכל העולם, בדיוק, עם MIT, מייעץ לממשלות, מרצה בחסד עליון הגורו של הכלכלה ההתנהגותית, עם רבי מחר אדירים בכל העולם, ב-30 שפות, והיד עוד נטויה לספר, אבל מעבר לכל התארים, אני חושבת שאנחנו כאן הפעם בבית, בקפקפים, האמת יחפים. איך אתה מרגיש?
אני מרגיש יופי. קודם כל הייתה ארוחת בוקר מאוד טובה, אז תודה. תודה מראש על זה. חוץ מהנינוחות היומית, אני מרגיש מין מורכבות וקונפליקט. אני כאילו מסתכל על החיים שלי ונראה ממש טוב.
אז קמתי בבוקר. בוא נצלול, כן, כי אנחנו ממש מקליטים בשעות לא שגרתיות. אני אספר לצופים ולמאזינים שלנו שניפגש איתך, למרות שאתה בדרך כלל 300 ימים בשנה בכלל בחול, והנה זכינו ממך להיות בארץ ממרץ, נכון?
כן.
מה שנקרא, זכינו בגלל הקורונה ליהנות ממך יותר. ובכל זאת אני נפגשת איתך רק בשבע בבוקר, או מאוחר. זאת אומרת, מה קורה פה?
תראי, משבר הקורונה הוא משבר של הרבה התנהגות. יש את השאלות האמיתיות. זה וירוס שאנחנו עוד לא מבינים אותו. יש שאלות כלכליות של מצוקה של אנשים ושל המשק. אבל ללא ספק זה גם בעיה התנהגותית. למשל, אם כולם היו לובשים מסכות, מצבנו היה מאוד שונה. כשאנחנו חושבים על איך נותנים כסף לשוק, אפשר לתת אותו בכל מיני דרכים שמשנות יותר ומשנות פחות, עוזרות לשוק לעבוד יותר או פחות. יש שאלות כמובן של אלימות בבית, ואיך מלמדים מרחוק, וכל השאלות האלה הן שאלות התנהגותיות. עכשיו, זה תמיד שאלות שתמיד היו שם. זאת אומרת, למשל, איך מטפלים בעוני? שאלה תמיד, תמיד שהייתה חשובה, אבל עכשיו השאלות האלה עלו לפרק באופן יותר נרחב. אז אני פשוט מאוד מאוד עסוק.
איך אתה עוזר? תן לי דוגמה חיה.
אז יש סוגים שונים, כמובן. לפעמים יש פשוט התייעצויות. למשל, אתמול הייתה לנו התייעצות עם חלק אחד מהממשלה של מה זה אומר סגר חלקי? איך אפשר ליצור? אנחנו מבינים שהנגיף הזה הוא איתנו לאיזושהי תקופה ארוכה. אנחנו מבינים שלעשות סגר שלם על המשק לתקופה נניח של שבועיים, פעם בחודשיים, זה לא דבר הגיוני. מה כן אפשר לעשות? ויש פה הרבה חלקים. יש שאלה של מה אנשים יסכימו לעשות. כי אפשר להטיל כל מיני הוראות, ואם אנשים לא יסכימו לעשות אותם, זה לא יעבוד. אז איך חושבים על המוטיבציה של הציבור? ואיך חושבים על האמון של הציבור? אז כל הדברים האלה מאוד, מאוד חשובים. אז אתמול דיברנו על אפשרות של מה שנקרא סגר מתחלף. נניח אם היינו עושים 5 ימים פתוחים, 9 ימים של סגר, מה היו ההשפעות הבריאותיות, מה ההשפעות הכלכליות של זה, האם יש סיכוי שאנשים יעשו את זה, ומה היה קורה אם היינו נותנים לערים שונות, חוקים שונים. אז בקיצור, אנחנו מעלים כל מיני מודלים שונים של התמודדות עם הבעיות, והם מנסים להבין איך אפשר כן לעשות את זה. אז זה דוגמה אחת, שזה פשוט ליצור איזשהו מודל ולראות איך מה אנחנו חושבים שיעבוד ולא יעבוד. לא רק בתיאוריה, אלא בפרקטיקה.
ומקשיבים לך?
לפעמים כן, לפעמים לא. עבודה מאוד אחרת זה עם משרד החינוך, ששם אנחנו באמת חושבים על תוכניות של מה זה אומר חינוך מרחוק ואוטונומי וכו'. השאלה של המקשיבים, שאלה מאוד, מאוד טובה וגם קשורה למוטיבציה. כי התשובה היא שרוב הזמן לא מקשיבים לי. כאילו אני יכול...
בכלל באופן כללי פחות מקשיבים לנו, ואתה גם אומר את זה בהרצאות שלך, שגם כשבן אדם בא ושומע הרצאה, בסופו של דבר הוא בקושי משתנה, נכון? מה האחוז שהוא משתנה 0.4%?
לא הרבה, ועם הממשלה כמובן זה גם הרבה דברים לא משתנים, כי יש כל מיני אילוצים אחרים או מחשבות אחרות שהן לא רלוונטיות.
ואני ממש לא רוצה לקחת את הפודקאסט הזה לעניינים פוליטיים, אפילו לא ענייני השעה, כי אני רוצה להאמין שאת הפודקאסט הזה ישמעו גם עוד כמה שנים. מאוד מאוד בא לי לעשות אותו הכי רלוונטי למובן האישי, למובן של אולי השאלה שאותי מטרידה, מה מניע אנשים לציית, לא לציית. אתה הרי מדבר בספרים שלך על מוטיבציה, אתה פסיכולוג, אתה כלכלן התנהגותי. שתף אותנו, מה יניע אנשים להקשיב לנו יותר?
אז לפני שמדבר להקשיב, אני רוצה לדבר על הצד שלי רגע.
כן.
אז תחשבי עליי, אני עובד קשה, מייצר כל מיני רעיונות לאנשים, ורוב הרעיונות האלה אנשים לא עושים. ואיך אני מרגיש עם זה?
נכון.
אז יש מושג שאני מאוד אוהב שנקרא קרמה. בהינדואיזם. והמושג קרמה יש לו כמה פירושים, אבל הפירוש שאני אוהב זה החוק של הסיבה, סיבה ומסובב. Law of cause and effect.
יפה.
והרעיון שמה, ההינדואיזם זה דת הסתברותית. זה לא שבסוף החיים אנחנו עולים ואלוהים אומר, טוב ורע, ככה אני שופט אתכם. אלא כל דבר טוב שאנחנו עושים, יש לו הסתברות לעשות משהו טוב, וכל דבר שאנחנו עושים לא טוב, יש לו הסתברות לחזור אלינו באופן לא טוב. כלומר, זה לא בטוח.
אתה חושב על קרמה לא כדבר לא רציונלי, אלא כדבר מדיד מאוד?
זה מדיד וזה הסתברותי. כמו שלח לחכמך על פני המים. זה לא בטוח עובד. עכשיו, הרעיון של קרמה זה שאם אנחנו עושים דברים טובים, אנחנו מעלים את הסיכוי שלנו שדברים טובים יקרו בזה. זה בטוח? לא. וזה מעלה את הסיכוי, כמו כזה אפקט הפרפר או משהו כזה. אתה עושה משהו טוב? יש לזה סיכוי להמשיך ולחזור ואולי להיות טוב. זאת משהו רע, יש לזה סיכוי. עכשיו, מה שאני מאוד אוהב בפרספקטיבה הזאת, זה אומר שהמחויבות שלנו היא בעצם לעשות את הדברים הטובים. אבל, ושם זה נגמר. כלומר, אם אני עשיתי את הדבר הטוב, אני התנעתי איזושהי קרמה. זאת אומרת, גם אם כרגע לא הקשיבו לי, אני לא... אם הייתי מודד את עצמי על כמה מקשיבים לי, זה המבחן התוצאה. האם בסוף שיניתי. אבל מה שיפה בפרספקטיבה של הקרמה, זה אומר, אני אחראי על מה שאני מייצר. כאילו, האחריות שלי זה לייצר טוב, אחרי זה משתמשים בזה, לא משתמשים בזה, יש כל מיני הסתברויות שכן או לא, אבל לי זה מאוד עוזר במוטיבציה האישית שלי.
זה מזכיר לי שכשאני עולה על במה, אז אתה יודע, אני יושבת מול 500 איש, 700 איש, לא חשוב כרגע הכמות, אבל אני לא יודעת באמת מה משפיע ומה לא משפיע, מי מרגיש התעלות ומי מסתכל על השעון ושואל מתי זה כבר ייגמר. זאת אומרת, אנחנו משפיעים על המון אנשים, המקצועות שלנו לא תמיד מקבלים את הפידבק המיידי, ועדיין זקוקים לו כל כך, במיוחד עכשיו.
כן, הפידבק, אני לא יודע אצלך, את מקבלת מחיאות כפיים, יש איזה פידבק.
עכשיו בזום לא.
עכשיו פחות, נכון, צריך להמציא איזה פידבק.
זה ממש מתסכל אותי, כל ההקלטות האלה, אתה יודע שאני מקליטה, ואני מחכה בסיום לאיזה ריקוגנישן, הכרה, איזה מחיאות כפיים, ומי שמוכר לי זה הצלם.
נכון. דרך אגב, את יודעת למי בטח עוד יותר קשה? לסטנדאפ קומדיאנס.
נכון.
כי הם בטח רגילים לצחוק כל 30 שניות, ופתאום עכשיו זה ריק.
לגמרי.
כשאת מופיעה, בסוף ההופעה את יכולה להבחין בין סוגים שונים של מחיאות כפיים וכמה זה היה טוב?
בטח. בטח. זה חלק משפה בלתי מילולית מרתקת בעיניי, מחיאות כפיים. לא רק האם הן חזקות או חלשות, בהתאמה לכמות הקהל שנמצאת, אלא גם כמה זמן הן נמשכות. האם הן קצובות או לא קצובות? דווקא שהן קצובות, זה פחות מסעיר אותי, שהן לא מאוזנות, זה יותר מסעיר אותי, כי אתה מרווין שכולם עדיין בסערת רגשות.
יפה. ומה הקורלציה בין התחושה שלך? נניח נגמר הקונצרט, יש לך תחושה של איך, כמה טוב זה היה, ועכשיו יש את המחיאות כפיים. ועכשיו המחיאות כפיים זה כאילו הממוצע של האנשים בקהל, של איך הם חשבו על ההופעה. כמה פעמים את אומרת, היה קונצרט מעולה ומחיאות כפיים לא הראו את זה, או ההפך, היה לא כל כך טוב ומחיאות כפיים היו מטורפות?
קורה הרבה, דן, זה מעניין. ואז אתה אומר, וואה, מה, אנשים לא מבינים? או זאת הייתה יצירה שאולי כל כך קשה להכיל אותה? וזה באמת אחת הבעיות, שבמוסיקה אתה מקבל צ'אנס בקונצרט לשמוע את זה פעם אחת חי, ולפעמים כדי ליהנות ממשהו אתה צריך לחוות אותה אולי כמה פעמים. וכשאתה מתאמן בבית מאות פעמים, אתה כבר מכיר כל תו, כל נדבך, אבל בן אדם הוא רק חווה את זה פעם ראשונה, וזה מזכיר לי שהייתה איזו אישה אחת שפעם באה אליי ואמרה לי, משפט שהתריד אותי קשות, היא אמרה לי, את יפה ממבט שני. זה נורא העליב אותי.
זה נהדר.
אבל זה בדיוק זה, לפעמים אתה יכול להתאהב ביצירה ממבט שני, לא מבט ראשון. קורה לך?
קורה לי הרבה. בכלל בחיים, אני חושב, היה פעם, רציתי לעשות אתר היכרויות לאנשים שלא עושים רושם ראשוני טוב.
וואי, מקסים.
כי תחשבי על זה, כשאת פוגשת מישהו פעם ראשונה, יש אנשים שעושים רושם ראשוני טוב, ויש כאלה שלא, ומי שעושה רושם ראשוני טוב, לא צריך אפליקציות של היכרויות, הם יכולים לפגוש אנשים ככה. אבל יש אנשים שיש בהם משהו שאולי במראה ראשון אפילו מעצבן, או מטריס, או משהו, אבל לומדים לאהוב אותם. קצת כמו קפה. אף אחד לא אוהב קפה בפעם הראשונה. או בירה. זה מר, לא ברוך. אבל כן מתאהבים, כן מתאהבים בטעם. ואני חושב
שיש... עשית משהו על זה? עשית משהו ברעיון שלך?
לא, ניסיתי. ניסיתי לשכנע איזה אתר היכרויות. הרעיון היה שנבקש מאנשים שיגידו האם הם מהסוג שעושים רושם ראשוני טוב, או רושם ראשוני לא כך טוב וזה משתפר, ואז לבקש מהאנשים האלה שהתחייבו מראש לעשות שלושה דייטים.
זה היה רעיון, אבל זה לא עבד. מזכיר לי את הספר שלך, לא רציונלי ולא נורא, שיש לך שם פרק, אם אני לא טועה, תקן אותי, ואני טועה, שלם על עולם הדייטים.
כן, כן, יש לי יותר אחד, כן.
כן, ואני מאוד אוהבת את הפרק הזה, כי אתה בעצם אומר, לפעמים אנחנו עושים רשימת מקולת, שאנחנו רוצים את ההיא הגבוהה, חתיכה, חטובה, חכמה, עם התארים, עם השיער הגולש החלק, שגרה במקום שאנחנו גם מעדיפים עם כל הנתונים, ואז אנחנו מגלים שזה לא מה שחשבנו, והשקענו כל כך הרבה שעות, ביחס של 6-1, שאנחנו כבר 6 שעות השקענו בסוף השעה האחרונה, שאנחנו כבר יכולים ליהנות מהפירות, זה מאכזב. ואז אתה בא ואתה אומר משפט נורא מעניין, שמרגש אותי כל פעם מחדש, שאנשים זה סך העולה על כל חלקיו.
לפעמים דרך אגב זה פחות. אבל כן, אבל הרעיון הוא שבאמת אי אפשר...
אנחנו בעצם לא מוצרים, אנחנו הרבה יותר מאיזה מוצר של מצלמה דיגיטלית, מה שאתה מספר.
זאת אומרת, הרעיון הוא שאי אפשר לפרוק אנשים בקלות למרכיבים שלהם, ומהמרכיבים להבין את הבן אדם. אז למשל, בתור דוגמה, לניסוי שעשינו, לקחנו אנשים, אמרנו, תנו לנו את השמות של ה-50 חברים, 50 חברים שלכם, 25 חברים טובים, 25 לא כך טובים, והלכנו לכל האנשים האלה, וביקשנו שיתארו את עצמם באתר היכרויות.
שיתארו את אותו אדם.
לא, את עצמם. אז נניח, לך, את נותנת לי 25 חברים טובים, 25 פחות טובים.
כן.
אני הולך ל-50 אנשים האלה,
זה ואומרים... זה הרבה 50.
זה הרבה עבודה.
כן.
כן, גם בשבילך. אולי אין 25 ממש טובים.
אתה יודע, יש לי 18,000 איש בטלפון.
כן.
אבל תמיד הבן שלי שנהב אומר לי, אמא, תגידי, מה, את מדברת עם 18,000 איש? בסופו של יום אנחנו מדברים עם הרבה פחות מ-50.
נכון. אבל לוקחים קבוצה, והולכים לאנשים האלה, ואומרים, תכתבו את הפרופיל שלכם.
אוקיי.
בלי שם ובלי פרטים מזהים. ואז אני חוזר אלייך, אני אומר, הנה 50 פרופילים. תמייני לי אותם ל-25 שאת מאוד אוהבת ו-25 שאת לא כך אוהבת. ועכשיו השאלה היא, הפרופיל הזה יעזור לך להבין מי כן ומי לא. והתשובה היא שזה לא עוזר.
זה לא עוזר.
זה לא עוזר.
אז מה יש שם מעבר? כולנו מרגישים ויודעים, אבל איך היית מתאר את זה באופן
ורבלי? אז בואי נחשב רגע על מוזיקה. נניח שאני לוקחים, מה אחת היצירות האהובות עלייך? אחת מין.
כל כך הרבה. לחלוטין בטהובן, שופן, בוא ניקח דוקטורן של שופן, מספר אוקיי. אחת.
מהם התכונות, נניח שהיינו עכשיו עושים אתר כן. למוזיקה, והיינו אומרים, בואי ניקח את המוזיקה ונתאר אותה על כל מיני ממדים, איזה ממדים היו גורמים לך להבין שאת מאוד אוהבת היצירה הזאת?
איזה שאלה מהממת.
לא הייתי אומר, כמה פעמים יש שם דו? כאילו, זה, לא. אם היינו מתארים את זה, נותנים למישהו מאתר, הם היו מתארים מה? כמה אורך היצירה, והם היו מתארים...
את הרובטו. הרובטו זה הזמן שאתה יכול לקחת בין התווים. את המלודיה, את כמות המלודיה הסחירה, שאתה יכול לזמזם אותה אפילו אחר כך, ההרמוניות, כמה פעמים זה חוזר, הרפטיביות של קטע. אבל עדיין, כל מה שאמרתי,
זה לא היה,
אני יכולה להגיד על מוצרט באותה רמה כמעט, נכון?
אז תראי לך שהיינו עושים אתר לכל יצירות המוזיקה, ואת כולם היינו מתארים על
לא
כמה מדים האלה.
לא עובד לי, לא עובד.
אני לא יודע אם היה אפשר לתפוס את האסנס, את המהות של היצירה. עכשיו, יכול להיות שיום אחד נצליח. זאת אומרת, יכול להיות שיום אחד בקוריות של אנשים, נוכל לקמת את המהות של מישהו. יכול להיות.
זו השוואה מדהימה על תיאור של מוסיקה ותיאור של אדם, כי כל כך הרבה רגש ורוחניות יש מעבר. אבל לי היה לי רעיון עבורך, למה לא לעשות אתר שבו אדם צריך לספר על החולשות שלו? או להקליט עצמו בווידאו, מדבר על כל מי שהוא ב-30 שניות. אני לא כל כך נתקלתי בזה, אולי אני old fashion.
טוב, אנשים לא אוהבים לדבר על החולשות שלהם כל כך. צריכים... בשביל זה יש פסיכולוגים.
נו, ואתה פסיכולוג.
לא, אני חושב שהחולשות הן מאוד חשובות, והן חשובות בשתי דרכים. אחד, יש דברים שרוצים להתגבר עליהם. אוקיי. צריך להבין. הנה משהו שאני לא עושה טוב, ואני רוצה להשתפר פה. ויש דברים שטוב להכיר בחולשות, ולהגיד, זה בסדר.
ולא לשנות.
שאני לא טוב בזה. זאת אומרת, לא כל חולשה... זה כיוון לשינוי. יכול להיות שחלק מהחולשות שלנו זה גם מה שעושה אותנו מאוד...
אמיתיים.
מאוד טובים בדברים אחרים.
אז אני חייבת לשאול אותך, אנחנו באורחים וקפקפים, זה שם הפודקאסט שלנו, ואנחנו לא מבטרים. אנחנו רוצים לדבר על חולשות במובן האישי. מה החולשה שלך?
מה החולשה שלי? יש לי כמה.
אבל שתהיה אמיתי, את...
כן, כן.
כן, הכי אמיתי, בבקשה.
תראי, הדברים שהכי קשים לי ביום יום, זה שמאוד קשה לי להגיד לא. מאוד קשה לי להגיד לא.
אמוציונלי ולא במקרה.
ויש לי תחושת מחויבות די גבוהה. אז למשל, נניח, תקחי את היום, ויש לי איזשהו זמן לבלות עם אמא שלי ואחותי, אבל נניח שהייתה באה איזו בקשה לעשות משהו שנראה לי מאוד חשוב, היה לי מאוד קשה להגיד לא, והייתי דוחה את הזמן של האנשים שאהובים עליי ואני אהוב אליהם בשביל משהו אחר. זאת אומרת, הסיפור הזה של להחליט מה יותר חשוב ופחות חשוב ויותר
לך.
בוער ומאוד קשה לי.
עכשיו אני בלחץ, רצית להגיד לי לא על הפודקאסט?
לא, רציתי
לא על הפודקאסט. אבל בכל זאת קשה לתפוס, זה מסביר את זה, קשה לתפוס אותך, אתה בכל זאת ממלא וממלא. אתה בסוף יום אומר, עשיתי בחירות לא נכונות? המסתי, הייתי צריך להגיד הרבה הרבה יותר לא, שאתה אומר וואו, ואני ככה אוהב את זה, כי בסופו של דבר אתה אדון לעצמך, אתה קובע את הסקדג'ול שלך ואתה מאמיס.
זה גם וגם, זה דבר ראשון, לפעמים אני אומר, זה היה טעות, אבל לא ידעתי את זה קודם, זה בסדר. זאת אומרת,
טעות היא תמיד בדיעבד.
כן, אז אם אני אומר, ביליתי עכשיו הרבה זמן עם בן אדם אקס על פרויקט הזה וזה לא עבד, זה בסדר. אני לא מרגיש רע עם זה, אני אומר, מה למדתי מזה לפעם הבאה, אבל אני לא אומר, בזבזתי את הזמן, כאילו...
הבזבוז
הוא
בתהליך או בתוצאה שלא קורית אולי?
גם וגם, גם וגם. זאת אומרת, אם למדתי משהו זה בסדר. אבל יש פעמים שבהם אני מרגיש שאני עושה משהו רק מתוך מחויבות.
עדיין?
כן. וזה צריך ללמוד.
אתה יכול להרשות לעצמך קצת פחות.
זה מסע קשה של למידה. אז זה אני חושב חולשה אחת שהיא מאוד מאוד ככה חזקה ב... ביום יום שלי.
ומה עוד?
אני חושב שעוד חולשה זה שיש לי אמפתיה דיפרנציאלית. מה אני מתכוון? יש דברים שאני מאוד מאוד רגיש אליהם, ומאוד כואב לי לראות, ויש דברים שאני, כאילו, קשה לי לראות אותם. אז יש דברים שכשאנשים...
תהיה ספציפי.
כואב להם, מישהו נחתך קצת, וכואב לו. ואני אומר, בסדר, אוקיי, נחתך קצת, או נחתך קצת, זה בסדר. מצד שני, יש כאבים שיש לי להם הרבה הרבה אמפתיה. זאת אומרת, איכשהו אני לא בדיוק יודע את הסדר, אבל אני חושב שבגלל שגם עדיין יש לי כאבים, וגם הכאבים שלי עכשיו הם זניחים יחסית למה שהיה, מצד אחד אני מבין כאב יותר, ויש לי אמפתיה יותר למי ש... כואב לו באמת. מצד שני, לאנשים שיש קצת כאב, אני מרגיש פחות, אוקיי, בסדר, זה כואב לכם, אבל תתגברו על זה.
אז לטובת המאזינים שמקשיבים לנו אולי בפעם הראשונה, ולא חשופים לספרים שלך, שמובילים כל כך הרבה מיליונים של בתים ומחשבות, בוא נשתף באמת את המאזינים שלנו באסון שקרה לך בגיל 17,
כן.
שאתה...
נפצעתי מאוד קשה, נחוויתי.
נשרף כולך.
כמעט, כן. והייתי הרבה זמן בית חולים, כוויות זה מאוד מאוד כואב, מאוד 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 כואב. אז...
3 שנים בתי חולים, השתלות הייתי, אור, כוויות כן. אדירות, כאבים שאין לשאת אותם בכלל.
כן, והכוויות זה חלק מהסיפור, אבל כמובן להיות כל כך הרבה זמן בבית חולים, בגיל כזה זה בהחלט לא אידיאלי. וגם דברים ממשיכים. זאת אומרת, כשהייתי, נניח, לפני שנפצעתי, היו שואלים אותי, מה קורה למישהו שיש לו קביעה? אתה אומר, אוקיי, יש קביעה לכולנו היה פעם, ומחלימים. מסתבר שקביעות נרחבות זה סיפור מאוד אחר.
עד היום אתה סובל מכאבים מסוימים?
כן, אז יש לי, גם יש לי חלקים בגוף שלא זזים כל כך טוב. הידיים שלי, למשל, כתף ימין, הצוואר. אז יש לי כאבים שקשורים לזה. הם זניחים יחסית למה שהיה, אבל הם כן יומיומיים. וזה כן נותן פרספקטיבה. נכון, מישהו כתב לי לפני לא מעט זמן, הוא אמר לי שיש לי מזל שיש לי חצי זקן. אז זה בנוסף...
כן, אני חיכיתי לדבר על הנושא הזה שכבר באמת עינו אותך עליו מכל הצדדים, תרתי משמע. אבל אתה יודע, אני אוהבת את החצי זקן שלך, כי הוא תמיד עושה לי חוויה של רפלקציה על חוסר האיזון בחייך.
כן, נכון.
ובכל זאת יכולת להחליט, להוריד את הכל, ואז הכל היה מאוזן, ולמה לא בעצם?
כן, אז זה היה יותר סימטרי באמת. זה עדיין יש לי קביעות בצד ימין ולא בצד שמאל, אבל... זה איך שהוא היה לקבל את עצמי בתור, ככה אני לא סימטרי וזה בסדר, אבל הבן אדם הזה שכתב לי את זה, הוא בעצם כתב בשביל להגיד שיש הרבה אנשים שהנכות שלהם, המוגבלות שלהם היא לא ברורה לאנשים אחרים. והוא סיפר על עצמו וכמה קשה לו. וזה הבן אדם שיש לו בעיה קשה בשלפוחית השתן, ושהוא צריך את השירותים, הוא פשוט צריך את השירותים.
אוקיי. Okay.
והוא סיפר שהוא לא יכול לבקש מאנשים בשירותים ציבוריים שיתנו לו ללכת קודם. זאת אומרת, הוא רוצה לבקש, אבל הוא אומר, מאוד קשה.
אתה יודע מה אני עושה?
הוא נראה בסדר.
אני הולך פשוט לשירותים של הגברים, כי יש תור רב אצל אנשים, אני לא שואלת שאלות, אני פשוט עושה את זה.
אבל לגברים, קיצור, צריך איזשהו... אז קיצור, הבן אדם הזה באופן ספציפי, אבל זה דבר אחד, אבל משהו מאוד צודק, זה שאנשים... כמוני שיש להם נכות פיזית ברורה החוצה, יש לזה, אני חושב, שני יתרונות. היתרון הראשון, שזה תזכורת לעצמי. אני כאילו רואה את עצמי, ואני זוכר שאני בר מזל. כי אני יכול מאוד לדמיין כמה יכול להיות. אפילו אם היה קצת יותר רע, היה יכול להיות הרבה יותר רע. זאת אומרת, אוקיי, אז הידיים שלי לא מתפקדות, עדיין אני יכול לעשות את רוב הדברים.
זאת אומרת, יש לך המון הודעה, והיית אומר שהמוטיבציה שלך להגיע להישגים הכבירים שהשגת, היא נובעת מהפציעה האינסופית שהייתה בילדות?
אני חושב שיש שני חלקים. רגע, שנייה, אני חושב שהפציעה הפיזית עוזרת לי באופן אישי לזכור כמה מזל יש לי. וגם אני חושב שזה עוזר חברתית. ברור שאני פצוע אנשים יכולים להתייחס לזה. בקשר לשאלה של האם זה עזר לי, אני חושב שגם כן, כן, ובכמה אופנים שונים.
זה היה סיוט ומתנה בו זמנית של חייך?
כן, הרבה יותר סיוט ממתנה, אבל כן. זאת אומרת, לא הייתי ממליץ לאף אחד. זה היה סיוט מאוד מאוד גדול, מתנה...
מתנה בסדר. במובן של התובנות, כן. והחלטה שאין דבר העומד בפני הרצון, או שיש לך ייעוד, שיש לך משמעות, כן. גדולה.
זה לא ספק נתן לי הרבה דברים, זה לא ספק, לא הייתי בוחר את זה בשביל אף אחד, אבל בהינתן שזה קרה, יש לזה גם כמה צדדים חיוביים. אבל אני חושב אז יש תחושה של מחויבות ומוטיבציה וכל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שהדבר היותר מעניין בשבילי זה התחושה של החוסר שייכות לקהילה.
וואו.
אז מה אני מקווה?
אתה מרגיש לא שייך?
אני מרגיש לא שייך. בגיל 17 נשכבתי על איזה מיטה ופחות או יותר לא יצאתי מן השלוש שנים.
כן.
הסתכלתי על החיים מבחוץ. לא באמת חוויתי. וגם כשיצאתי מבית חולים...
ורצית לצאת, זאת אומרת, לא היה לך מחשבות, אני מעדיף לסיים את החיים.
היו תקופות, לכל אחד יש, כמובן היו לי תקופות כאלה. אבל גם כשיצאתי מבית חולים, לא הייתי חלק מהחברה. נראיתי משונה, גם כשהלכתי לאוניברסיטה, כולם ישבו בדשא, אני צריך למצוא איזה חדר עם מזגן.
היה לך קשה להשיג נשים?
לא בכלל חשבתי שיש סיכוי.
וואו.
אבל היו כמה יתרונות בלהיות מחוץ למעגלי החברה. ויתרון אחד, אני חושב, שהוא יתרון של שעשה אותי מדען יותר טוב. אני חושב שאנשים במדעי החברה, קל להם יותר אם אנחנו יושבים מבחוץ ומסתכלים על החיים. יש בזה משהו קצת יותר אובייקטיבי. הרי בסך הכל, כולנו חווים את החיים, והשאלה היא, למי יש כוח התבוננות להגיד, זה רעיון מעניין, בוא נברר אם זה באמת...
כן, הרפלקטיביות, החשיבה הביקורתית מבחוץ.
כן.
שדרך אגב, במוסיקה זה הסוד. כי כשאתה מנגן, קשה להרגיש באמת מה קורה. ואז כשמסתכלים בדיעבד, בהקלטה, אומרים, מה, ככה אני נראה? ככה אני נשמעת? מה, אני עושה כאלה הוויות עם הגוף והפנים? יש איזה הלם של להסתכל על עצמך מבחוץ. ואתה, אנחנו עובדים המון עם מראות והמון עם הקלטות כדי לשפר את הבינג.
אז מקודם ניגנת יצירה מאוד, מאוד מרגשת. מה זה היה?
זה היה באמת מה שאמרתי לך מראש, הנוקטורן הראשון של שופן, אתה אהבת את זה?
מאוד מאוד מאוד. אבל גם מאוד נהניתי להסתכל על הידיים שלך, מהרבה בחינות, כי זה באמת מין ריקוד מדהים כזה. ורציתי לשאול אותך, שתי שאלות. אחת, אם היינו מצלמים נגנים שונים ורק מסתכלים על הידיים, כמה התנועות היו דומות? נניח מסתכלים על הידיים מול המוזיקה. האם השונות היא יותר גבוהה במוזיקה שהם מייצרים או בדרך שבה הם...
מדהים. קודם כל, אתה יודע, אמריקאים אומרים, I'm gonna see a concert. הverb לא to hear a concert, אלא to see, לראות. וזה לא סתם השימוש הזה בלראות, כי החוויה של הקשבה למוזיקה היא גם חוויה ויזואלית מאוד עוצמתית. יש המון אסכולות, ולדעתי לראות ידיים זה לא מספיק, כי כשאתה רואה את הגוף, את החזוקת הגב, את הנשימות שלי, את המראות פנים, את ההוויות, את הזרועות, זה לא רק האצבעות. זה כל כך חשוב, הסך הזה. אין ספק שאחד הדברים החשובים שלומדים זה הגמישות, שזה ייראה קל. זאת אומרת, ידיים שנראות מאומצות, שעובדות קשה, זה לא סימן טוב.
כן.
זה חייב לראות הכי הכי בקלות וטבעי, לא רק לראות, גם להרגיש כך, אבל זאת העבודה בעצם.
ואם הייתי רואה מישהו או מישהי אחרת מנגנים את אותה יצירה, תנועות הידיים היו נראות מאוד שונות.
שונות, בהחלט. כן, כי יש אסכולות שונות לצורות נגינה, יש גם מבנה יד שונה, יש אורך זרועות אחר. גם יש חוויה, אתה יודע, החוויה הפנימית של המוסיקה משפיעה לי על תנועות הגוף.
כן.
אתה שומע את האהובים מנקרים ברקע? איזה כן. כיף זה לעשות את הפודקאסט ככה מהבית, שהציפורים מצייצות לנו.
כן, ומאוד יפה בחוץ.
תודה.
אז זו השאלה הראשונה הייתה על השונות, והשאלה השנייה הייתה שהרבה מהתנועות שלך, לא בקטרה, אבל נראו לא יעילות.
וואו, מפתיע.
לא ברע, אני מתכוון ש...
מה הכוונה?
שאת נהנית מהן.
מאוד.
זאת אומרת, זה לא שאת עוברת במהירות C למקום הבא.
נכון.
את מזיזה את הידיים תנועות כאילו מיותרות, אם הייתי מתאר את זה מבחוץ.
הן לא מיותרות. אני רוקדת עם המוסיקה. אני עושה אהבה עם הפסנתר.
כן. זאת אומרת, התנועה היא בשביל התנועה, היא לא בשביל המוזיקה.
אני לא יודעת.
היא בשביל החוויה שלך. נניח, אם מישהו לא רואה את התנועה הזאת, אז... אז את כאילו, התנועה היא כמו בשביל המחול, היא לא בשביל המוזיקה.
היא מחול, זה משפט נורא יפה. את החוויה הזאת של מחול לא חשבתי עליה, אבל כן, יש ריקוד. יש ריקוד של הגוף. אמנם אני בסטטיות, לא יושבת ולא זזה, אבל אני המון זזה. יפה, כן.
והתנועות האלה שהן הבן ובן, למשל שאת מרימה את היד ומחכה, ואז מורידה אותה בחזרה, זה... זה ברור שאת מאוד נהנית,
מאוד.
בתור התחלה, אבל זה ברור שהמטרה היא לא רק ייצור המוזיקה. זאת אומרת שיש פה עוד איזה משהו שאת נהנית בו, כמו ש...
המטרה היא עינוג אישי, קודם כל. כן. לפני שאני מענגת אחרים בצלילים, יש איזו הנאה ועשיית אהבה כמעט עם עצמך. זה משפט פרובוקטיבי.
כן.
אבל זה שואל אותי גם אליך, זו שאלה שאני מפנה אליך, מה מענג אותך?
אני היום, אני מאוד נהנה מללמוד דברים חדשים, מאוד נהנה מללמוד דברים חדשים. אני מאוד מרגיש סיפוק אם הצלחתי לשנות משהו, גם אם הוא קטן. חברה א' עושה ככה, ממשלה ב' עושה ככה. אני פחות מתעסק בהנאה היומיומית שלי. אז בואי נחשוב על שני סוגים של הנאה. הנאה אחת זה לשבת פה בחוץ ולשתות ג'ין אנד טוניק.
אני עוד באספרסו של הבוקר, אבל בסדר.
אני אומר, כאילו...
להסתכל את הקדימה, אחרי שלושה אספרסו ששתית אצלי כבר.
כן. אז כאילו, זה סוג אחד של הנאה. לשבת, לשמוע את הציפורים, להסתכל על הפריחה,
okay.
לשתות ג'ין וטוניק.
שזה איזשהו הרגע... מקום אני מרגישה שאתה לא אוהב את ההנאות הקטנות הפיזיות האלה. אתה כאילו קצת בז להן, אני צודקת?
לא, אני לא בז. עכשיו, זה הנאה מסוג אחד. נקרא זה הנאה רגעית. ויש הנאות אחרות שהן... לא רגיעות.
של משמעות
yeah.
גדולה?
כן. למשל, אולי להצליח לשנות משהו במערכת החינוך. שזה, אין בשום חלק של הנאה רגעית. זה הכל קשה ומתסכל ומסובך וככה. אבל הנאה באה מתחושה של התקדמות, מתחושה של משמעות, עבודת צוות, להתגבר על משהו קשה, לפתור איזה חידה, לפצח משהו מסובך. אין בזה שום... שנייה שאת אומרת, זה שנייה שהיא כמו לשתות ג'ין וטוניק ולראות את הפריחה. אבל החוויה בכללותה היא חוויה עם הרבה משמעות.
זה ממש חזק מה שאתה אומר. אני באמת תוהה אם זה ההבדל בין עונג לסיפוק. זאת אומרת, יש הבדל אדיר. וגם המוסיקה היא שם. אתה יודע, אנשים אומרים, וואו, איזה כיף, את מנגנת. אבל אם היית יודע כמה סיזיפיות ורגעי עבודה קשה יש לי, וכישלונות וטעויות ובדידות, המון בדידות. פסנתרנים הם בעודדים.
כן.
גם אתה אמרת לי השבוע שאתה מרגיש הרבה פעמים בדידות בעבודה.
אני לא חושב שהיא מתחרה בבדידות שלך, כי את באמת, כל שעה, אין, את יודעת לבד.
לכן בחרתי לא רק להתאמן ולנגן ולהופיע בלי לדבר, לכן בחרתי כן. לעבוד במקצוע של לדבר עם הקהל ולהרצות ולחבר אנשים לקוחות שלהם.
אבל זה אחרי הרבה שנים של...
נכון.
של כן. אז אצלי, אני חושב שהבדידות היא אחרת. אני חושב שאת יותר לבד. אני, כשאני... אני פחות לבד... עזבי את ימי הזום, אבל אני פחות לבד לבד. אבל בגלל שאני עובד כל כך הרבה, רוב הזמן שלי הוא עבודה. אז זה בדידות מסוג אחר. זה כן, אני כן פוגש אנשים, אבל זה תמיד...
לצורך עבודה.
כן,
אבל נכנסים, לא עובדים על משהו. מה מענג אותך במובן הכי פשוט של המילה? איך אתה מפנק את עצמך? זאת שאלה שלא ישאלו אותך על דוכן הנועמים, אבל אני רוצה לשאול אותך כאן בקפקפים.
אני כמעט לא. אומר שאני כמעט לא.
סיפרת לי עכשיו על התהליך שאתה עובר, אם תסכים לשתף אותנו בחדרי לחץ?
כן, נכון. זה אולי אחת הפעמים הראשונות שאני עושה את זה. אז בסוף תקופת קורונה א' נקרא לזה.
בשיאה, כן.
אנחנו לא יודע באיזה תקופה. אנחנו בקיצור, אחרי הסגר הראשון וזה, נפגשתי עם רופא מאוד, שי פרטי, שעושה כל מיני ניסויים בחדרי לחץ. הוא אמר לי שאם אני רוצה, הוא יכניס אותי לאיזשהו טיפול כזה. וזה מעניין.
מה קורה שם?
יושבים שעתיים בחדר, לחץ של שתי אטמוספרות, כאילו לרדת, כמו לרדת בצלילה לעשרה מטר, אטמוספירה אחת זה מה שיש לנו פה, ועוד עשרה מטר זה עוד אטמוספירה, ומקבלים 100% חמצן.
אוקיי.
וקוראים בעצם, אמורים לקרות שני דברים, אחד זה 100% חמצן, החמצן מתמוסס בדם, המולקולות יותר קטנות, אמורות להגיע לכל מיני מקומות שהם לא הגיעו הרבה זמן, והדבר השני זה שאחרי בערך 20 טיפולים, אמורים שהגוף מתרגל ליותר חמצן, וכשאין לו יותר חמצן, כלומר הטיפול הוא לא בזמן הטיפול, אלא בזמן הלא טיפול, הגוף נכנס לפעולה. הגוף אומר משהו פה לא בסדר.
הוא צריך פיצוי יותר חזק?
הוא מרגיש משהו פה לא בסדר, בוא נתחיל לשפר דברים. אז כמו שאת בטח הרבה פעמים משתפרת בזמן החלומות, יש כאילו את הזמן של העבודה ואת הזמן שאחרי העבודה, גם עם החמצן, בזמן של החמצן מקבלים עודף חמצן, אבל בזמן של הלא חמצן, הגוף מרגיש את המחסור ומתחיל לייצר עוד תאי אב ועוד זרימת דם או כל מיני דברים כאלה. עכשיו נראה איך זה
יעבוד. אז כמה זמן אתה בחדר לחץ?
בינתיים הייתי 25 פעמים, כמעט, אני כמעט בחצי. עכשיו, השעתיים האלה יש כמה דרכים להעביר אותם.
מה אתה עושה?
אני מנסה, התחלתי... אני מאוד רע במדיטציה. איך את במדיטציה?
גם גרוע. עוד לא שאלת אותי במה אני גרוע.
נכון.
אני לא טובה במדיטציה. זה מזכיר לי שהלכתי לא מזמן לשיעור יוגה, וכל כך רציתי כבר לחזור ולעשות את זה, ולא עמדתי בזה, פשוט יצאתי באמצע. קשה לי. זה משהו שאני חייבת לעבוד עליו.
שימום או...
אני חושבת קצב איתי מדי, וזה לא שאני לא נכנסת לתוכי ושואלת שאלות קשות. אבל רציתי שהגוף שלי יזוז קצת בקצב יותר מהיר, אבל אני חושבת שעכשיו יהרגו אותי כל היוגיסטים, יגידו לעצמם, בוא נה, היא לא מבינה כלום, יש לה מה ללמוד.
בדיוק, יש לה מה ללמוד, זה מה שהם יגידו, זה פרקטיס. אז התחלתי בזה שהיה לי קשה רק לחשוב, אז כתבתי, קראתי, אבל עם הזמן החלטתי לנסות יותר ויותר פשוט לחשוב, אז עכשיו אני מעביר לי כל מיני סימולציות על החיים כאלה. איך אני רוצה לחיות, אני משנה כל מיני פרמטרים ומשחק בסימולציה.
זה מדהים, זאת אומרת, להשתכשך בפנטזיה קצת?
כן.
אנחנו לא מספיק משתכשכים בפנטזיות.
זה נכון, זה נכון.
אתה מסכים איתי? אנחנו נותנים להם ככה להיות שם למעלה, לא נוגעים בהם, מפחדים להוציא אותם מהבוידם.
וכן, כי חלק קשות, וקשות להשגה, ואנחנו לא רוצים ליצור לנו דברים ש... אכזבות חדשות. החלק מזה חוסר זמן. אני חושב שאם לא עלי את השעתיים האלה, יש לי המון דברים לעשות. אבל השעתיים נותנות לי פתאום חלון, איך אני מנצל אותו. אז אני כן, אני חוזר לכל מיני דברים, ומנסה לחשוב.
לשתף אותנו בפנטזיה אחת?
תראה, החיים שלי... יש לי פנטזיה הרבה דברים, אבל החיים שלי בעיקרון מורכבים מהרבה חלקים. יש לי את האוניברסיטה, ויש לי כמעט 50 אנשים שעובדים בשבילי במעבדת מחקר, ויש לי חברה קטנה פה בארץ, ויש לי כל מיני סטארט-אפים שאני מתעסק איתם, יש כל מיני מקומות בעולם, אז למשל, איפה אני רוצה לגור? זו שאלה מאוד מעניינת, ולכמה זמן, ובאיזה קונסטלציה.
אז הקורונה שינתה משהו עכשיו? כי אתה רגיל להיות בכל כך הרבה מקומות, איך אמרת, 300 מיטות שונות בשנה. היית אומר, היית רוצה יותר לבלות כאן? נזכה לראות אותך יותר איתנו?
אני חושב שכן, אני חושב שכן, אבל קודם כל, מי יודע מה... מה באמת יקרה עם הקורונה הזה ולכמה זמן, אבל באופן כללי, זה היה לי פסק זמן די טוב, כאילו להגיד, אוקיי, בואו נפסיק לנסוע. עד היום הייתה לי תחושה שאם יש לי איזה פרויקט באפריקה, אני חייב לנסוע, לראות, להבין. עכשיו פתאום אני אומר, אולי אפשר גם אם להבין פחות, כאילו לא להיות שם באופן אישי. אבל את יודעת, השינוי בחיים המקצועיים שלי הוא שינוי, אבל אני עדיין מתעסק באותו דבר. אבל לך, כאילו, אם החיים שלי זה לחשוב על כל מיני התנהגויות, לשנות משהו ולעשות ניסויים, עדיין זה קורה. זה קצת שונה, אבל זה לא...
נכון.
פחות נסיעות. אבל אצלך, חלק גדול נעלם, כי אני יכול לתת הרצאה בזום אם אני מאוד רוצה.
כן, גם אני עושה את זה, זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר, זה אי אפשר.
לא. אז באמת את ההרצאות שלי על... באמת להשאיר את החותם האישי ומנהיגות וחדשנות, אני יכולה להעביר בזום, אבל כשאני באה לנגן, אפשר לנגן קצר, אבל לא להעביר קונצרט שלם בזום.
לא, זה, אף אחד לא יכול.
זה לא עובד, זה לא באמת עובד, וזה גם לא צריך שיעבוד. וזה מראה שאם אנחנו עדיין בצד דיגיטלית ורובוטית, אבל יש משהו שהוא עדיין שמור לנו למגע האנושי. כן, אני עוברת שינוי אדיר, מטמורפוזה, אני לא משנה את עצמי, אני משנה אבל את הפלטפורמות שלי. כי אתה יודע, בעולם שלי, הכל מתוכנן מראש הרבה זמן. מתכננים שנה וחצי את הקונצרטים ואת הסדרות, ומתאמנים חודשים לקראת כל דבר, ופתאום אין את זה.
נניח לקונצרט גדול, כמה זמן מתאמנת מראש?
מה זה גדול? גדול זה המקום וכמות האנשים, או גדול זה חומר חדש וקשה שלא למדתי? זה שאלה אחרת.
נניח פילרמונית, משהו כזה מאוד...
חודשים מראש, חודשים רבים. הייתי אומרת, אני לוקחת לי תמיד איזה 8 חודשים של עבודה, זה לא כל יום עבודה רק על זה, אבל זה 8 חודשים של התפתחות, של תהליך, לפעמים אתה גם עוזב משהו וחוזר אליו. זאת עבודה אדירה, שעכשיו אין לה מענה. דיברנו על הפילרמונית, אמור להיות לי קונצרט באוקטובר, וכנראה שהוא לא יהיה. חוויה קשה.
ולפני השרוד הזה, אבל בהיסטוריה, כשהיית מתאמנת משהו לפילרמונית כזה, 8 חודשים, כמה מזה זה לבד? וכמה זה עם התזמור?
יפה, אז אני אגדל לך את הסוד. 99.999% לבד. כשאתה בדרגות האלה של המקצוענות, אז באמת נפגשים ממש באותו שבוע של המופע, עושים חזרות, אבל אתה אמור להגיע כל כך מוכן וכל כך בעל פה, והכל כל כך עוד דוקטור כזה ככה מושלם, שזה רק ה... הפינאלי.
רק הפינאלי. וזה נכון לכל הכלים, או יש כלים שצריכים יותר עבודה משותפת?
שאלה מצוינת. הפסנתר זה הכי נכון, כי פסנתר הוא לא כלי תזמורתי.
נכון.
הוא כלי סולני. הוא בא וחובר לתזמורת כסולן. הוא לא כנר שיש לצידו עוד הרבה מאוד כנרים.
בדיוק.
זה כלי בעייתי. הוא מצד אחד תופס המון נוכחות, מצד שני הוא המון בדידות מאחורי הקלעי. זאת אומרת, מאחורי הקלעים שלי הרבה יותר גדול מהעולם הבמה.
ולמישהו שהוא למשל כנר, זה גם 99.9 לבד?
לא, לא, בהחלט שלא. כי כנר תמיד זקוק או לפסנתרן שילווה אותו, או לרביעה קאמרית או שלישייה שמנגנת איתו, או תזמורת שהוא שותף לה. זאת אומרת, הוא הרבה יותר קאמרי, הרבה יותר איש צוות
וחברה. כלומר, הם באמת מתאמנים ביחד.
כן, הוא גם מתאמן שעות לבד, אבל...
אבל היחס הוא לא...
היחס שונה. היחס בהחלט שונה.
כן, ועוד דבר ש... שמאוד אני חושב קשה במקצוע שלך, זה ש... אז החיים המקצועיים שלי משתנים. וזה בסדר. יש זה. איך תראה אוניברסיטה? אוניברסיטה תישאר, ומהות העניין יישאר, ומחקר יישאר, ו...
ואנשים יעשו את זה דיגיטלית מכל מקום.
ילמדו, ויהיה משהו אחר. נראה. אני חושב שנה-שנתיים יהיה קצת יותר דיגיטלי וקצת פחות. שנה-שנתיים יהיה יותר דיגיטלי ופחות...
אנלוגי?
אנלוגי, ואחרי זה קצת יחזור, אבל תמיד יישאר יותר דיגיטלי ממה שהיה, וזה בסדר. אז תהיה איזה מטמורפוזה לזה. אבל אני יכול לתכנן, כי כי אני יודע מתי שנת הלימודים נפתחת, וסטודנטים יגיעו, ואצלך אין למה מתכננים עכשיו, זאת אומרת.
אז אני גם מלמד באוניברסיטה, ובבין תחומי, ויש לי גם קורסים להעביר, אבל זה לא אותו דבר, כי המהות באמת היא של הופעות והרצאות וסדרות שנקטעו. אני חושבת שהקורונה אותי לימדה, ופה אני רוצה לשאול אותך, מה המסר שלך לקחת לכל אחד מאיתנו? אותי לימדה להיות באי ודאות, מקום ודאי. זאת אומרת, להשלים העובדה שאין לי שליטה, אני אדם שאוהב שליטה, אני אדם שחייב שליטה כדי לארגן את חייו, ובכלל לנגן זה שליטה. אתה בעצם עובד לא על טכניקה, זה אתה עובד 7 שנים ראשונות, אבל אחר כך, שכבר יש לך את הווירטואוזיות והטכניקה ביד, אתה עובד על שליטה עצמית, על איך לארגן באופן סינתזי ורוחבי את כל המרכיבים של החיבורים והרגש והמסר והמשמעות והתשוקה. זאת העבודה היותר גדולה.
כן.
אז אני לומדת שיעור גדול בחיי. מה אתה נותן לנו ככה לקחת איתנו כמסר מהתקופה הזו?
תראה, בחלק החברתי, אני חושב שהקורונה זה הוכחה לזה שאנחנו חברה יותר שבירה ושיותר תלויה אחד בשני. למשל, תחשבי על משהו כמו עוני. אם יקרה מצב שבו ליותר אנשים לא יהיה אוכל, יהיה פשע.
נכון.
אין פה בכלל שאלה.
כן.
אם יש מצב שבו אנחנו מבקשים אנשים להיות בסגר, אבל אין להם יכולת כלכלית לעשות את זה, הם לא יהיו והם יקלקו לכולם. אבל זה דברים שנכונים תמיד, זה לא חדש, אבל זה ברור ביתר סט, שאנחנו כלים שלובים אחד לשני, ואם המדינה לא יהיה לה רשת ביטחון, כולנו סובלים מתוך זה. אז ברור לגמרי שאם יש לנו חינוך לא טוב, פני הדמוקרטיה יהיו תוצאה של זה, והחיים החברתיים שלנו והכלכליים שלנו יהיו כתוצאה של זה. דבר שמאוד מאוד ברור זה כמה אנחנו תלויים אחד בשני, וכמה חשוב לכולנו שתהיה חברה תומכת וצודקת.
אז לפתח את המיליה הכי קרוב אליך, להשקיע הרבה יותר בעיקרים לנו, זה בעצם המסר?
לא.
ללמוד להיות תלוי?
לא, זה להבין שאנחנו כבר תלויים, וליצור מדינה שמתחזקת את כולם. זה אני חושב חלק א'.
החוויה של האינדיבידואליזם באיזשהו מקום נסדקת.
האינדיבידואליזם יכול להגיע אחרי
הביטחון.
שאיזושהי סמיכת ביטחון, רשת ביטחון כללית, אחרת זה רע לכולנו. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את זה כל כך בחיי היום-יום, אבל זה בסופו של דבר רע לכולנו. זה ברמה החברתית. אנחנו נוטים לחשוב שאם מישהו רוצה, שכל אחד הוא לעצמו, אמן זה שלא, כולנו תלויים אחד בשני. בישראל זה מאוד פשוט, אנחנו חושבים שיש לנו מקום ל-750 חולי קורונה קשים. ברגע שיהיו 750, אז החולה ה-751 לא יקבלו אותו. זאת אומרת, זה לא, המערכת לא תוכל לקבל אותו. וגם בואו שכל אחד שנכנס למערכת הורס לכולם. זאת אומרת, יו, אני מקווה שלא נגיע למצב הזה שהיה באיטליה, שאנשים הגיעו לטיפול נמרץ ואמרו להם, מצטערים, אין מקום. אז אנחנו מאוד מאוד תלויים אחד בשני.
המסר אישי.
בחלק האישי, אני עוד לא גמרתי לנתח את זה. אבל תראה, אני כבר הרבה שנים חי על מין אוטופיילוט כזה, של מגיעים דברים ומוסיפים פרויקטים וממשיכים ורצים וככה. תקופת הקורונה היא תקופה עסוקה. אבל זה לא שאני עובד פחות, אני עובד על דברים אחרים, אבל מאוד מאוד קשה. אבל לגמרי ברור לי שאת האוטופיילוט הזה צריך לעצור ולחשוב עליו. מה תהיה התוצאה, אני עוד לא יודע. ואני גם לא יודע אם יהיה לי את השליטה העצמית, לקחת יותר שליטה על מה כן ומה לא. אבל אני מבין שזה מאוד מאוד חשוב. ואני ככה מפנטז לי על כל מיני דרכים שבהם זה קורה. עוד לא ברור לי איך זה בדיוק יקרה, אבל לגמרי ברור לי שאני צריך שהשילוב הזה של כל הדברים בחיים צריך
לשנות אותו. אתה מחפש את האיזון, האדם הכי אסימטרי מחפש איזונים.
אני מחפש את ה... כרגע רק בסימולציות בראש שלי, אבל אני מחפש את האיזונים.
אז לפני שאני פרד, אני רק אשן אותך, איזה פסגה אתה מת להשיג, שלא השגת עדיין להגיע אליה?
אני באופן כללי חושב שהפוטנציאל האנושי הוא מאוד גבוה. כאילו אני יכול לדמיין לעצמי את כדור הארץ עובד באופן יותר טוב. אני יכול לדמיין את האנושות מתפקדת יותר טוב. אני יכול לדמיין, יש לנו מספיק, כרגע יש לנו מספיק אוכל לכולם, הוא רק לא מחולק לכולם. יש לנו את היכולת שיהיה לכולם מים נקיים, לא ברור לי למה צריך מלחמות. זאת אומרת, יש לי מין תחושה כזאת שהעולם יכול להיות במצב הרבה יותר טוב. ואני חושב על זה שאנחנו מוציאים יותר מדי כסף, לא חוסכים, אנחנו לא דואגים לבריאות שלנו, לא ישנים, יש כל מיני דברים כאלה. אחד הדברים הגדולים שמפריעים, שהם בין איפה שאנחנו ואיפה שאני יכולים לראות, זה שנאה. ואני חושב ששנאה זה אחד התחומים שאני... אנחנו יודעים שזה קיים, אנחנו רואים את זה, זה לא ספק. לא ברור לי איך מתגברים על זה. זאת אומרת, אם היית שואלת לי מה התחום מחקר שהייתי רוצה לקחת, להבין ולשפר, הייתי מאוד רוצה קצת להוריד את השנאה.
אותו, לא יודע, אם הייתי יכול... יש ספר
עוד
על התחום הזה שאתה עובד עליו?
עוד לא, והאמת זה שזה עצוב, כי אני לא יודע איך להוריד שנאה. זאת אומרת, עוד אין לי רעיונות טובים על איך...
אולי דרך חמלה?
קשה, עדה לי למה חושב ככה. אבל בקיצור, צריך עוד הרבה מחקר והרבה עבודה.
אני מוכנה להתגייס איתך, כי אתה יודע שמוסיקה היא ללא ספק שפה של אהבה ולא של שנאה. היא יכולה לקשר בין הרבה מחלוקות וניגודים. ומי ייתן וצלילים יקשרו בינינו.
כן, זה מחשבה מאוד יפה.
וואו, יופי. היה לי עונג. גם לי. איתך כל כך קרוב וכל כך ביחד, ביום לא שגרתי, עם ציוד ציפורים, עם תהלוכות ברחובות שנכנסו לנו ככה לפודקאסט, ולדבר איתך ככה יחפים. עם קפקפים, בלי קפקפים, אבל אנחנו די היינו יחפים. ואני מאחלת לך באמת רגעים של זמן יותר של ביינג לך. כי אתה נותן המון, המון, כל כך הרבה. גם בכתיבה, גם בעשייה, גם בייעוץ, גם בהרצאות. הייתי רוצה שתיתן משאלה למשהו שאתה רוצה לקבל לסיום.
ממישהו, ממישהי. משהו שאני רוצה לקבל. שאלה ממש טובה.
אתה יודע, השתיקות האלה ירסו לנו את הפודקאסט, אני כבר אומרת לך.
תשמעי, את צריכה להחליט בין לשאול שאלות קשות ובין לקבל שתיקות. יש משהו בפסיכולוגיה שנקרא secured attachment. Secured attachment זה סגנון של ילדים, איך הם נולדים. למשל, תחשבי שאת הולכת עם ילד קטן לגן משחקים, והוא אומר, אני הולך לנדנדה, והוא הולך, והוא לא מסתכל אחורה. ולמה הוא לא מסתכל אחורה? כי הוא יודע שאת שמה. זה secured attachment, זה שהילד מסתובב בעולם, יודע שאם יקרה משהו, מישהו לתפוס, הוא לא צריך לברר שיש מישהו שם. ומסתבר שילדים שגדלים בסביבה של secured attachment, יותר טוב להם בחיים, בהרבה דברים. ואני מאוד גדלתי ככה בתור ילד, זאת אומרת, ההורים שלי תמיד נתנו לי את התחושה הזאת, אני חושב שאם היינו מחלקים אנשים לגדלים ולא גדלים ככה, אני חושב שהייתי מאוד ככה. אבל בתור בן אדם מבוגר, אני רוצה את התפיסה הזאת בעוד דברים בחיים. זאת אומרת, אני מאוד, אם את שואלת אותי מה אני מאחל לעצמי, אני מאחל להרגיש שבחיים בכלל יש לי, יהיה לי secure attachments. אני ארגיש שאם משהו רע יקרה, אם מישהו יתפוס אותי.
אז זה משאיר לי את השאלה האחרונה, של איך גבר כל כך מיוחד, נדיר, כמוך, שמסתכל על הדברים מבחוץ ומבפנים כאחד, שמלא נתינה לעולם, נמצא לבד.
אני חושב שזה בדיוק, בדיוק בגלל הדברים האלה. תשמעי, יש לי באמת חיים מאוד מעניינים, ואני באמת עושה הרבה.
אתה גרוש מבוקש?
אבל אני לא גרוש מבוקש, כי אני לא באמת חומר טוב למישהו שרוצה לחיות עם מישהו. אני נניח עד לפני הקורונה לא הייתי בשום מקום יותר מדי זמן.
אז אולי זה השיעור. אולי זה השיעור והקבלה. באמת להיות קצת יותר זמן במקום מסוים ולקבל, לא רק לתת.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שצריך לנסות את זה ולראות איך זה. אבל כרגע, את יודעת, הרצון שיש לי וחוסר זה שאני רץ כל הזמן ממקום למקום ומנסה לעשות פה ולעשות שם, גורם לי לזה ש... בחיים האישיים זה פשוט פחות מתאים. נניח שהייתי מהצד, לא הייתי אני, הייתי מישהו אחר. והייתי שואל כמה אני רוצה להיות עם מישהו שהוא תמיד מבטל ברגע האחרון כי יתקשר ככה וצריך לעשות
את זה. אני ארוג אותך אם תעשה לי את זה. תבטל לי מפגשים. לשמחתי עוד לא ביטלת לי, אבל אני באמת ארוג אותך.
טוב לדעת.
האמת שאני חושבת ששנינו באותו מצב מאוד דומה. ואנחנו לא מדברים על זה, אבל... יש משהו בבחירות שלנו שאולי לא מאפשר תמיד לאנשים להרגיש את הביטחון. וזה השיעור, אולי יש לנו שיעור משותף.
כן,
נשאיר את זה.
בואי נכבה את הפודקאסט ונמשיך לדבר.
לחלוטין. אז תודה רבה.
תודה לך.
דן אריאלי, איזה כיף.
בשמחה, היה כיף.
גם לי.